קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
בשיעורים האחרונים עסקנו בתשובות של הרב קוק, ואחר כך בתשובות של ממלא מקומו הרב הרצוג. ונמשיך לפי השרשלת הזאת, ונדון היום בתשובות של הרב איסר יהודה אונטרמן, שמילא את מקומו של הרב הרצוג כרב ראשי בארץ ישראל. תודות חייו אכן כתובים בעצמו, במעין אוטוביוגרפיה קצרה, בתחילת ספרו שבט מיהודה, הרב כתב את הגלגולים השונים שעברו עליו. בקיצור, נולד בעיר בריסק, ותחילת לימודו הייתה אצל אביו. הוא התגלה כמו שמדברים על כל הרבנים, כעילוי בגיל צעיר, היה ידוע כעילוי מבריסק, ולמד בבית ספר בבית מדרש מקומי. רב שמחה זלג היה הדיין של בריסק, והוא היה מעביר שיעורים לתלמידים, ורב אונטרמן מספר איך שהוא היה צעיר מדי להיכנס לשיעורים של רב שמחה זלג, אבל הבנים, התלמידים המבוגרים, מאוד העריכו אותו, מאוד קרבו אותו, ולכן אחרי השיעור הם היו חוזרים על השיעור בפניו. אז הוא קיבל את תורתו של רב שמחה זלג מכלי שני, מהתלמידים של הרב בעצמו. אחר כך הוא למד בישיבות שונות, וקיבל סמיכה מרב רפאל שפירא. רב רפאל שפירא היה חותנו של רב חיים מבריסק, ובא מחבר ספר מפורסם תורת רפאל, ובגיל יחסית צעיר הרב אונטרמן יצא לכהן כרב בכמה עיירות. הוא היה גם רב, ובכל מקום שהגיע אליו דאג לא רק לצורכי הציבור ולא רק בענייני הקהל, אבל בכל מקום ייסד איזו ישיבה, איזה כולל שהוא עמד בראשה. הוא התפרסם יותר מאוחר, כשהוא הגיע להיות רב של ליברפול, אנגליה. והוא כתב שם בתורדות חייו, שזאת הייתה בשבילו אתגר ואפשרות לחיים בתור רב, כאילו רב ראשי של ליברפול, ועל פיו יושק כל דבר. הוא היה אחראי על כל דבר בקהילה. וכמו במקומות אחרים, איפה שהוא היה רב באירופה, גם באנגליה הרב ייסד כולל בית מדרש שהוא עמד בראשה והיה מעביר שם שיעורים. באותו זמן, כמובן, עסק בצורכי ציבור באמונה, אבל כיהן כנשיא של ארגון המזרחי באנגליה. הוא היה ציוני נלהב מצעירותו, הוא כותב איך שהוא למד הרבה משירי ארץ ישראל, היה מסתכל על המפה של ארץ ישראל בגעגועים רבים, כאחד שבאמת חסר לו את האימא, הוא מחפש את האימא שלו, כך הוא היה מסתכל על המפה של ארץ ישראל. שאף לעלות לארץ, ובתו שינבב, בוא נזכר שנתיים לפני הקמת המדינה, הוא התקבל כרב ראשי בתל אביב. וכדרכו בקודש, גם שם ייסד כולל בשם שבט מיהודה. 18 שנה הוא היה רב בתל אביב, ב-1964 הוא התקבל כרב ראשי של ארץ ישראל, ממלא מקומו של הרב הרצוג. אני פגשתי אותו אישית, אחרי שפרש מעבודתו כרב ראשי, ואני זוכר אותו בתור זקן מופלג. ביקרתי אצלו בבית בחול המועד אחד, יחד עם אבי זכרונו לברכה. באותו זמן בדיוק נכנסו כמה דיינים, שהם היו ממונים בשעתו על ידי הרב אונטרמן. והם הציעו בפניו שאלה מסובכת. אני אז הייתי רם צעיר, וחשבתי ששאלה מאוד מסובכת, ומפנים שאלה כזאת, ככה, בלי ספרים, בלי דיונים, לרב שהוא באמת היה זקן מופלג. ואני זוכר שהתפלאתי מהניתוח שלו במקום, שליפה של מקורות, מאוד מאוד הרשים אותי בפגישה הראשונה היחידה שהייתה לי איתו. היה מעוניין בכמה וכמה תחומים בהלכה באופן מיוחד, ביניהם ענייני פיקוח נפש מאוד העסיקו אותו. הוא הוציא ספר אחד בחייו, שהוא קרא לו שבט מיהודה, שמות של הישיבות, של הכוללים, תמיד היה שבט מיהודה, והספר הזה הוא בעצם מחקרי הלכה, חידושי תורה, בתחומים שונים, חלק גדול מזה זה על ענייני פיקוח נפש. שוטים, אין שוטים רסמיים בתוך הספר הזה, אמנם יש דיונים הלכתיים רחבים. לאחר פטירתו, ארגון מסוים החליט להוציא ספרים של הרב אונטרמן, כולל אריאל והצוות, החליטו לעסוק בספרים שלו, והוציאו ספרים שונים. זה מעניין שזה קרה בדיוק גם לרב הרצוג, דבר מאוד דומה, שהוציאו הרבה מהשוטים שלו לאחר פטירתו. ידידי איתמר ורפטיג עסק מאוד בהוצאת הספר, הוא היה עורך של שבט מיהודה, שם שוטים. את הלמדנות העמוקה של הרב אונטרמן רואים יותר בספרים האחרים של שבט מיהודה. בספר הזה רואים כוח הפסק שלו והשאלות שהופנו אליו מכל קצווי תבל. ברפרוף קל בספר מוצאים שוטים שנכתבו מפריטריו, דרום אפריקה, בואנוס איירס, דנמרק, ארצות הברית, אנגליה, שוויץ ועוד. רואים עד כמה העריכו והחשיבו את דעתו. בהקדמה של הרב איתמר ורפטיג, הוא מזכיר את דברי הרב יחיאל יעקב ויינברג, הרב בעל שרידי אש ממונטרו שוויץ, שכותב תשובות, שאלות בעצם, לרב אונטרמן, בזמן שהוא אומר בעצמו, הרב ויינברג כותב, אני שרוי במבוכה גדולה וזקוק אני לעצתו, להורתו, ובקשה גדולה להשיב לי מיד את דעתו הרחבה. בחזרה הרב ויינברג עוד פעם כתב לו, אני יודע שהרב טרוד מאוד, אבל אך יודע אני את רוחב דעתו וקלות תפיסתו ועומק עיונו הזך, לכן אני מבקשו להשיב לי במהירות האפשרית. הערכה הזאת נראית על פני שאלות שהופנו אליו מכל קצווי תבל, והרב אונטרמן כנראה גם מחמת תרדתו הגדולה, וגם מכוח האחריות הציבורית שהוא הרגיש, היה כותב תשובות קצרות, ולפעמים התשובות שמופיעות בספר הזה אפילו לא נכתבו על ידי הרב בעצמו, אלא הוא ביקש ממזכיר לנסח תשובה בצורה מאוד מאוד קצרה. התשובות לדעתי, יש בהם סימנים בולטים, של לכל פחות שלוש תכונות שאני רוצה לעמוד עליהן. א', כוח דהתרה. העניין של כוח דהתרה הוא כמובן כלל בפסיקה, כוח דהתרה עדיף. וגם כאן, באותה הקדמה של ידידי דוקטור ורפטיג, הוא מזכיר את הביטויים שהרב הזכיר בקשר רעיון של כוח דהתרה עדיף. במקום אחד הוא כותב, צריכים לסמוך על המקילים בזמננו דרושים לעיקר כוח דהתר הבניין הזה, כדי שלא יתרחקו יותר ויותר חס ושלום מיהדות. והוא מביא עוד שם תשובה, שצריכים להיזהר לבלי להפריז, כי כל המוסיף גורע ודי לחכימה. ואפשר להביא כמה וכמה דוגמאות של תשובות שהוא הקל בהם, בגלל הכוח והעוצמה שלו וכוח דהתר עדיף. יש דבר שהוא גם כן בולט בתשובות, והפחד שלו מלעשות אגודות אגודות, מלעשות ויכוחים ומחלוקות בהלכה. למשל, יש תשובה שנכתבה בשעתו לרב פרופסור דוקטור משה דוד טנדלר, חתנו של הרב משה פיינשטיין, תמיד חכם בפני עצמו, פרופסור לביולוגיה בישיב אוניברסיטה, ועוסק בתחומי מחקר רבים ושונים. והדיון היה בקשר לסוורדפיש. רב טנדלר כנראה בשעתו אמר שזה דג טרף. למרות שכנראה היה מנהג, או נדון קצת בזה, לאכול את הסוורדפיש הזה, הרב טנדלר טען שסימני הכשרות לא נמצאים, ולכן זה לא מהדגים הכשרים. הרב אונטרמן השיב לו, אחרי שדן בעצמו בנושא, אבל בסיכום קצר, הוא כותב שני מקורות כדי להגיד שהדג הזה הוא אכן מן הדגים הכשרים. הוא ציטט את דברי כנסת הגדולה שמובאים בדרך התשובה, והוא אמר ששם פסקו באופן קל להתיר את מה שאנחנו קוראים לזה את הסוודפש. מקור שני הוא מעניין מאוד, הוא הביא דווקא מאנציקלופדיה, ששמה באנציקלופדיה בריטניקה, הוא אומר שהסוודפש שם כתוב באנציקלופדיה שזה משתייך למשפחת המקרלים, הם דגים טהורים, וזאת היא חוות דעת מדעית חשובה, כי הדגים הטמאים שייכים לסוגים ולמשפחות אחרות. באופן של כוח דהתר הרב פסק להתיר את הסוורדפיש הזה, סמך על פתחי תשובה שהביא, דרכי תשובה שהביא את הכנסת הגדולה, וגם על שיטה מדעית מתוך אנציקלופדיה. הרב טנדלר, שהוא מאוד גדול, מומחה בנושא הזה, התווכח איתו, ושוב הרב אונטרמן כתב לו תשובה, וניסה להסביר לו שאם יעיין טוב בדברי הפתחי תשובה, נמצא מקום להכר וגם בבריטניקה וכו'. אבל בסוף הוא מזכיר דבר מעניין מאוד. הוא כותב כלל גדול אצלנו, כי עוף טהור שנאכל במסורת, גם כשאין לו סימני כשרות, המסורת העתיקה שנמסרה מדור לדור על ידי יהודים מדקדקים בתורה ומצוות, היא משמשת הוכחה ברורה מספקת שאפשר לסמוך עליה. וגם כן בדגים שהמסורת כפי שרשומה בספרי הפוסקים, היא שאבות אבותינו אכלו בלי פקפוק. אז כוח דהתרא של הרב אונטרמן מצא מקום להתיר על סמך ידע גם של הפתחי תשובה, של הדרכי תשובה, וגם על האנציקלופדיה. אבל מה שמעניין אותי כרגע זה בסוף הוא מבקש מרב טנדלר להתיר את הדבר הזה, והוא מבקש ממנו יועיל נא לפרסם את זה לתועלת בית ישראל הזהירים ביסורים, וגם כדי שלא יהיו אגודות אגודות אילו אוסרים ואילו מתירים. למרות שהרב אונטרמן ידע היטב שיש ויכוחים בהלכה, הוא מאוד מאוד נזהר ורצה להיזהר שלא יהיו שני פסקים שסותרים אחד את השני. דוגמה נוספת מצאנו בדבר כזה, זה בקשר לשאלת בישול של יין, או הבעיה של סתם יינם בזמן הזה. בארץ, כנראה באותה תקופה, אינני יודע מה המצב היום, אבל היו מפסטרים את כל היין. ושאלו מעקבי אליאס, אם באמת היין המפוסטר הוא נחשב יין מבושל לעניין הדין של סתם יינם. ויש כמה וכמה תשובות בעניינים אלה בספר של הרב אונטרמן. וכמובן, הדיון הזה נמצא בספרים רבים אחרים, תשוט איגות משה ותשוט מנחת שלמה והרב אליישיב, וכל אלה מצוטטים שם על ידי עורך הספר שבט מיהודה, שיש הרבה שדנו בזה. אבל מה שמעניין אותי כאן, שהרב אונטרמן דווקא בנושא הזה נטה להחמיר. וחשב שהיין הזה הוא לא נקרא מבושל, פסטור אינו מגיע לחום הדרוש לבישול יין. אז הוא גם מתייחס לשאלה, אם זה נקרא יין מבושל, לאלה שמחמירים שלא רוצים לקדש על יין מבושל, אבל כמובן עיקר הדיון הוא לעניין סתם יינם. במכתב שהוא כתב ליהודי, נדמה לי שהיה אז בקנדה, מר פרשן, מר אברהם פרשן, אותו הכרתי אישית בטורנטו, אז הוא אמר, מר פרשן, רבי אברהם, פרשן שאל אותו שאלה, האם היין של יקבי אליאז הוא נקרא יין מבושר? אז הוא אומר לו, היין הזה הוא מפוסטר. הוא עבר תהליך של פסטור, אבל בארצות הברית פסקו הרבה רבנים להתירה. יין מפוסטר דינו כמבושל, ולא נעשה ביין אחרי. אבל הרב אונטרמן מציין שבארץ ישראל יש המנהג שלנו להחמיר במגע נוכרי או מחלל שבת בפרסיה גם לאחר הפסטור. אבל מכיוון שרבני אמריקה הקלו, אפשר לסמוך על המקילים. לכן אבקש שלא לפרסם שום איסור מצד הרבנות בארץ הקודש, כי בניין כזה אפשר בכל מקום להחזיק בפסק הרבנים המקומיים. למרות שכאן באמת היו שני פסקים, והוא טען שבארץ המנהג הוא להחמיר, ובחוץ לארץ המנהג היה להקל, הוא ביקש לא לקבוע שעשו את זה בארץ. לא לכתוב על זה בכלל. אם הרבנות בארצות היא תירה, אפשר לסמוך על המקינים, ולא צריכים בכלל לנסות לעורר איזה ויכוח, איזה מחלוקת הלכתית. עניין שלישי שמצאתי בתשובות זה חוכמתו ופיקחותו של הרב אונטרמן. בהרבה תשובות הוא ניסה להציע הצעות מעשיות כדי לעקוף את הבעיה ולהגיד למה שאפשר לעשות מעשה, לא להיכנס לבעיה ויכוח הלכתי. אגיד לכם כמה דוגמאות. אחד מן השאלות שהסירה את ארץ ישראל בתקופה מסוימת, הייתה מפקד אוכלוסין. היו כאלה שחשבו שיש איסור למנות את ישראל, ומפקד אוכלוסין הוא כלול בתוך האיסור הזה. בזמן שהממשלה רצתה לערוך מפקד, היו אנשים שסירבו. הרב אונטרמן ועוד רבים אחרים באותו זמן התייחסו לשאלה של מפקד אוכלוסין בזמן הזה. תשובות יש מרב גורן, מגדולים האחרים, גם כן בנושא הזה של מפקד אוכלוסין. הרב אונטרמן בכוח דעתירה הסביר קודם כל שיש צורך מדיני מאוד חשוב, צורך ביטחוני מאוד חשוב, במפקד כזה. והוא פסק להקל שאפשר להיפקד כרגיל. אבל כדי כאילו להניח את דעתם של אלה שהתנגדו, הוא העביר עצה חדשה. במקום להגיד שיש לנו 8 משפחות בבית וכדומה, תגיד, הרי פעם לפני כן היה מפקד. אז כל בית רק יגיד אם היה שינוי מאז לפני מספר שנים שהיה מפקד האחרון. היה שינוי, כמובן, תקווה שנהייתה איזו תוספת, ילדים נוספו לבית, או חס ושלום הפוך, או שאנשים עברו דירה, או דברים יותר חמורים. אז הוא אמר, להציע להם לכתוב המספר לפני כמה שנים, מינוס או פלוס מספר מסוים. והוא אמר שבזה בוודאי אין איסור. כאן הצעה כאילו מעשית לעקוב בעיה הלכתית. אחד מן השאלות שדווקא מסעירה את הציבור היום, גם כן יש לה התייחסות בספר הזה, אבל כמו כל השאלות האחרות, בקיצור נמרץ, וגם כאן עם איזה הצעה מעשית. והנידון הוא מלא אוטומטית בשבת. והוא מביא שם שאין חשש מלאכה, וזה כמו פתיחת המקרר בשבת, שרבים התירו. והוא הזכיר בשם רב שלמה זלמן, שמותר לפתוח מקרר בשבת, גם בשעה שאין המכונה עובדת, ולדבריו במעלית קל עוד יותר. אמנם, היו חששות וויכוחים רבים בקשר לנושא, אז הוא הציע הצעה מעשית אחרת, לעשות במקום מעלית רגילה סידור יותר פשוט, מה שקוראים בלטינית בשם פאטר נוסטר. האמת היא שאני לא מבין את ההצעה המעשית הזאת, וכנראה שהמומחים בדבר יבינו והבינו את מה שהוא הציע, אבל ראיתי כאן גישה כללית. אמנם הוא פסק לכולה, אבל כדי להרגיע את הרוחות, כדי שלא יהיו ויכוחים הלכתיים, הוא ניסה להציע איזו הצעה פשוטה, מעשית, כדי להתגבר על הבעיה. דוגמה שלישית היא שאלה מעניינת שבחוץ לארץ אני מכיר אותה הרבה יותר מאשר בארץ, אמנם מסתם יש גם בעיות כאלה בארץ. שאלה הייתה מבואנוס איירס. שם בנו בית כנסת, אבל ארון הקודש לא עומד במזרח. וכנראה הסידור באותו מקום היה שזה בלתי אפשרי לשים את ארון הקודש במזרח. כמובן המזרח, הכוונה היא לכיוון ירושלים, לכיוון ארץ ישראל. לא בכל מקום זה אוטומטית מזרח, זה תלוי בגיאוגרפיה, אבל אנחנו משתמשים בשם מזרח כאילו הכיוון לארץ ישראל. וארון קודש לא היה בכיוון הזה. מה דינו? אז הוא מביא תשובה מפורסמת של הנציב, והנציב אומר שאם כבר הקימו את בית הכנסת, אין למחות בידם, לכתחילה צריכים להעמיד את הארון קודש בצד מזרח. והרב אונדרמן העיר שהשאלה הופנתה מבואנוס איירס, אז במדינות אמריקה הדרומית יש אפשר להגיע לארץ ישראל, להגיע מארץ ישראל לשם במטוס, גם מצד מזרח דרך הים האטלנטי וגם מצד מערב דרך הים השקט. אז הכיוון אולי אפשרי משני הצדדים. אבל הוא אמר שאפשר להקל להעמיד את הארון קודש במערב, אבל הציע הצעה מעשית אחרת. הייתי מורה, כך הוא כותב, להעמיד היד ארון הקודש לוח, ועליו יהיה כתוב מצווה לכוון בתפילה כנגד בית המקדש. ועל ידי זה יקיימו את דברי המשנה, יכוון את ליבו כנגד קודש הקודשים. הוא אומר, היות שהמטרה היא לכוון לבית קודש הקודשים, אז ישימו שלט. במקום שהיה מאוד קשה לבנות את אהרון קודש לצד הפונה לארץ ישראל, אז הוא אמר לכתוב הצעה כאילו מעשית, כדי לפתור לכל פחות חלקית את הבעיה הקיימת. כמובן, בתוך השאלות האלה, אנחנו גם מוצאים שאלות קלאסיות שקשורות לזמן של אחרי הקמת המדינה, ושאלות שעומדות בעניין הציונות הדתית. למשל, הייתה שאלה בקשר ליום העצמאות, שאלה איך מתייחסים לתפילות של יום העצמאות, ויתר נשואין וכדומה. ושם יש דבר מעניין מאוד בקשר ליום העצמאות. שאלו אותו אם מותר לעשות תזמורת ביום העצמאות. לפני כמה שנים אני הוזמנתי להעביר שיעור בישיב האוניברסיטה ביום העצמאות, ושם היה שלט גדול שהיה כתוב שיהיה מנגל, שמחה כזאת, דברי תורה, וכתבו באותיות גדולות, אותיות קידוש לבנה, שעבר תזמורת לא תהיה ומוסיקה לא תהיה. הרב אונדרמן בספר הזה התייחס לתזמורת ביום עצמאות, והוא אמר שהרבנים התירו במפורש תזמורת ביום ההוא, מפני התשועה הגדולה שהביא הקדוש ברוך הוא ישראל וכו'. אבל מה שהיה מעניין, שהוא אומר, התשובה הזאת נכתבה בתשי"ד. אמנם בתאריך, בספר, יש סימן שאלה, אם אכן זה תשי"ד, אבל כנראה זה פחות או יותר בשנה תשי"ד. והוא כותב דבר היסטורי מעניין. אנו שמחים בתשועת השם, בשיר ורננה והלל בציבור, אמנם בלי ברכה. וכאן הוא כותב, גם בעיר בני ברק, אשר הרוב המכריע של יושבי השומרי תורה ומצווה, סידר ראש העיר רב יצחק גרשטקורן, השם ישמרו ויצלהו, תזמורת בעיר ביום העצמאות, ומצווה לשמוח ביום הזה להלל להשם לחסדיו. בבני ברק באותם שנים הייתה תזמורת ביום העצמאות, לפי הוראות של הרבנות הראשית. אמנם אני לא מכיר את המציאות של היום, אבל אני מסופק מאוד אם היום היו מתירים תזמורת בבני ברק ביום העצמאות. השאלה בקשר ליום טוב שני, שהיום זה ידוע כאחד מן השאלות הבולטות ששואלים רבנים, גם כן נידון בתשובות האלה, וכמובן כל מיני אפשרויות וכל מיני סינריות שונות הופנו לרב אונדרמן כדי לפסוק. למשל, הקונסול בחוץ לארץ התחתן עם אישה מקומית, אבל בוודאי דתו לעלות לארץ, הרי הוא נשוי והוא קונסול. סך הכל אחרי סיום תקופת כהונתו כקונסול הוא בוודאי חוזר לארץ, יש לו דירה בארץ, הכל חיים שלו הם בארץ ישראל. אבל אשתו היא מהמקום שבו היה קונסול, היא עדיין לא הייתה בארץ ישראל, אבל כמובן היא תמשיך עם בעלה ותעלה לארץ ישראל, אפילו קיבלה דרכון ישראלי, קיבלה אזרחות ישראלית, אבל עדיין בפועל לא עלתה. ושם הוא פוסק דווקא להחמיר, שצריכים לשמור יום טוב שני על כל הלכותיה. לקונסול בעצמו הוא אמר שאם הוא חוזר, הוא אסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שני בחוץ לארץ, כמו שנפסק בשולחן ערוך, שאסור לבן ארץ ישראל לעשות מלאכה ביום טוב שני, ורוב הפוסקים, המשנה הברורה וכולי אומרים אפילו בצנעה, אסור לעשות מלאכה ביום טוב שני. אבל הוא לא צריך לשמור יום טוב שני עם כל כללי יום טוב. אבל אשתו, ומעניין, בתור בית אחד, בעל שומר יום אחד, אמנם באיסור מלאכה של יום טוב שני, אבל אשתו שומרת יום טוב שני לכל דבר. מעניין מאוד תופעה כזאת. אחד מן השאלות הופנו, והיום אני מכיר מציאות כזאת שיש הרבה מקרים כאלה. יש אנשים שחיים בחוץ לארץ ועבודתם בחוץ לארץ, פרנסתם בחוץ לארץ, המשפחות שלהם בחוץ לארץ, אבל הם קנו דירות בארץ. ובאותם דירות הם מגיעים לכל הפחות לחוג את חג הפסח, חג הסוכות בארץ ישראל. וזה דבר קבוע אצלם, שמגיעים כל שנה בפסח וסוכות. מה הדין של יום טוב שני לתייר כזה, שאומנם יש לו דירה ויש לו נכס בארץ ישראל, אבל הוא חוזר לחוץ לארץ, ורוב שנה הוא נמצא בחוץ לארץ. גם כאן, כוח התרה של הרב אונטרמן, בקיצור נמרץ, הוא פסק שכשהוא בארץ יכול לסמוך ולשמוע יום אחד, ואפילו לעשות מלאכה ביום טוב שני. הוא כמובן מזהיר שביותו בחוץ לארץ, נניח שבשבועות הוא לא מגיע לארץ, אז עליו לשמור שם שני ימים, כמו כל בן חוץ לארץ. ראינו היום מגוון רחב של תשובות של הרב אונטרמן. אני עוד פעם חוזר, תשובות קצרות, חתך עניינים, בכוח דעתירה, בעניין לא לעשות אגודות אגודות, ברצון באמת להשכין שלום בין פסקים, והרבה פעמים להציע הצעות מעשיות כדי לפתור בעיות הלכתיות. וגם רואים שוטים שהזמן גורם, שוטים שנכתבו להרבה גדולים, הרבה אנשים התייחסו לזה, ורב אונטרמן חיווה דעתו בקיצור נמרץ.